אני נולדתי בארץ ישראל בירושלים בזמן המנדט הבריטי ב-1940, ובזמנו כשאני נולדתי שלטו האנגלים בארץ ישראל עד שנת 1948, ואני זוכר אותם, את הרשעים האלה, זוכר את האנגלים, וזוכר גם את שקמה המדינה, זוכר גם כן את הפעולות הגדולות שעשו. אחרי זה, כשגדלתי, נכנסתי לישיבת תורת יוסף, ושם למדנו אצל מורנו ורבנו הגאון העולם רבי עזרא עתיר, גם הוא היה ראש הישיבה, היו מורים שם, אני למדתי אצל המורים, ומפעם לפעם היינו נכנסים להיבחן אצל רבי עזרא עתיר, שהוא היה מורו ורבו של רב עובדיה יוסף. הוא היה מורו של רבן ציון אבא שאול, הרב עובדיה יוסף. והיה בפורת יוסף שתי מחלקות. מחלקת אחד היה לפשט, שבראשה עמד הרב עזרא עתיר, הוא היה מחלב, היה גאון גדול וצדיק גדול. והיה עוד מחלקה שנייה של מקובלים, שבראשה עמד הרב כהן, הבן שלו היום ראש ישיבת פורת יוסף, הרב שלום כהן. כן, היה חם אפרים כהן, הוא היה ראש המקובלים, ראש ישיבת המקובלים. ככה גדלנו שם, ואחר כך הוסמכתי להוראה בשנת תשי"ח, שהייתי בגיל 17 וחצי, קיבלתי סמכה. אחר כך עברנו לישיבה של הרב יצחק ניסים, אז הוא היה רב ראשי לישראל. שם פגשנו את ראשי הישיבות האשכנזים דווקא, היינו לומדים בפורת יוסף בדרך כלל בשיטה ספרדית. והשיטה הספרדית היא קצת שונה. יותר שמים דגש את ללמוד את הרש"י ואת התוספות, ולמדו מהרש"א, לא למדו חידושים אחרים. וקצת מיהושע כאן ושם, אבל בעיקר למדו את הגמרא הראשי ותוספות מהרש"א היו לומדים, הרמש"יף היו לומדים. פתאום הגענו לישיבה של הרב יצחק ניסים, היה לו ראשי ישיבות אשכנזים. אחד מהם הרב אריאלי, אם אתם שמעתם עיניים למשפט, הבן שלו, רבי יעקב אריאלי, גם כתב שם, הוא היה ראש ישיבה שם. אז הכרנו את השיטה השנייה, השיטה הייתה לגמרי שונה מישיבת תורת יוסף. שם יותר דיברו בכלל לא על ראשי ותוספות, דברים עניינים, היו מגלגלים ספרות, עם שיעורים, לתרס את הרמב״ם. רמב״ם תמוע, מפלפלים, מדברים שעות שלמות, עבודה לראשי הישיבות. ואז כשאני הלכתי לשמש, הייתי ראש ישיבה, היה לנו ישיבה, זה היה בדיוק ליד הכותל, כשהכותל שכבשנו, אז אני הייתי גם כראש ישיבה, יש לי תמונה עם בן גוריון, איך שאני נמצא, הראיתי לכם את זה, לא, הנה אני בבן גוריון, וכל החברה, הוא בא אחרי המלחמה לראות אותנו. זה שמעון פרס בצד, בן גוריון, וטדי קולק, והיה משה דיין צריך להיות שם, גם הוא ירד אותו רגע לכותל, זה בדיוק ליד הכותל, אני שם למעלה, אתם רואים אותי בצד. כן, הייתי גם, לא, הייתי ראש ישיבה כבר, הייתי שם מלמד בישיבה, זה היה בזמן מלחמת ששת הימים. אחר כך במלחמת יום הכיפורים גם כן הייתי, ממש נלחמתי, הייתי במלחמה עם אריק שרון, יש הקלטה שמישהו מבקש אותה, שאריק שרון אומר, תבקש מהבן שלו, ייתן לך את ההקלטה שאריק שרון מדבר בתקנית שלנו עם התמונה, אתה יש לך את זה?
כן, הבן שלו.
כן, שהוא אומר שם, הוא הרב שלכם היה במלחמת יום הכיפורים איתי, עברנו את התעל הצועד ולחמנו, כבשנו את מצרים, כן. ואחר כך אני, כשהגעתי לגיל 35, אני נסעתי לפרס. שם שימעתי ברבנות. הייתי בעצם מטעם הסוכנות מורה, אבל הייתי גם כן ברבנות. מטעם הסוכנות, הסוכנות היהודית, כן. היה לי שם שתי מחלקות, מחלקה דתית. עכשיו, כדאי לכם רק להגיד, שם הכרתי מה זה הנהגה. ואני רוצה לומר לכם דבר חשוב. כל רב מכם שעומד להיות רב, צריך בראש ובראשונה להכיר את הקהל ולדעת מה לדבר לפני הקהל. הרבה רבנים חרדים שלא הצליחו, או שהם הלכו חס ושלום למקומות כמו הקונסרבטיב, שלצערי הרב בהרבה מקומות אני הולך שרבנים בבתי כנסיות של קונסרבטיב נדעו בישיבה אוניברסיטי, שזה כואב הלב לשמוע, אבל יש הרבה שאלה אם פרנסה במקום אחר, הלכו והיו שם. ואני הכרתי שלקהל אסור לזוז מההלכה, אבל צריכים לדעת איך לומר ומה לומר. אם אתם עומדים להגיד את זה בצורה לא יפה, תמיד אתם תפסידו. הקהל הם הרבה, והקהל יש להם כל מיני אנשים רשעים בקהל, והם עושים בלבולים. צריכים לדעת, אתם צריכים לבוא למצב שהקהל יגידו שאתם צודקים. זה צריך הרבה מאוד פסיכולוגיה, והרבה מאוד להכיר את העם. ומה שחשוב ביותר לעם היום בימינו כאן באמריקה, זה לדעת למצוא את ההלכה, אבל להקל. זאת אומרת, להקל לא להגיד דבר שהוא אסור, שהוא מותר. אבל אם אתה רואה שהקהילה הזאת, למשל, יש שם תערובת של גברים ונשים, תילחם, שיהיה מחיצה. אבל אתה יכול להתחיל, משה פיינשטיין נתן גובה של מחיצה. תתחיל עם מחיצה קטנה, לא בעיה. אני הייתי פעם איזה מקום שרב רצה להחזיר את הקהילה שלו שיהיו אורתודוקסים. היו קהילה קונסרבטיבית. אז מה הוא עשה? הביא עצים קטנים, פרחים, ושם באמצע, ואמר, זה יש של גברים, זה יש של נשים. צריכים לדעת איך לקרב את הקהילה. לצערי, קהילה שלנו, שאני הכרתי אותה, נגיד, לפני הרבה שנים, ממש, ביניהם לא מבינים. והיום, ברוך השם, היום, ברוך השם, אפשר לומר, יש לנו 6 מניינים כל בוקר, 5 ביניהם בית הכנסת, לדעת לעזור
את... מה הצורה
היה? היה כואב הלב, היה הכל טוב ובוא. מה, האמת, אגיד לכם, היה טוב ובוא. כולם היו יהודים, וכולם היו מתפללים בבית הכנסת, וכולם היו קונים מקצב יהודי, אבל איזה שחיטה הייתה. יום אחד הייתי הולך בדרך, וחנות של עופות צועק, חכם, חכם. לא, מה? אז אני אומר לו, מה? הוא אומר, תראה, השוחט הלך מפה, אתה יכול לשחוט? איזה יהודי אחד רוצה לקנות עוף. טובה, אני אעשה לך טובה, למה לא תקנה את הסכין? ראיתי שהסכין כולו עלה, כולו מסמרים, וכולו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים. אמרתי לו, לא, אתה אדם, אני לא אשחוט בסכין כזו. אז אני אשחד הגוי אמר, ותשחד, לא תשחד, לא. היה טוב בבוא. השחיטה לא הייתה בסדר. כולם קנו מיהודים. כולם הלכו ליהודי לקנות. זה היה של האופן.
מה אז עשה כדי להתחיל? מה היו הדברים הראשונים שהרב...
הנה אני עכשיו מספר לכם. אני ראיתי שהמצב כך. אז הייתי מלמד בהייסקול. אז לימדתי את הילדים לשחוט. כשהם היו בני 17. ויש עד היום אני מסתובב לפעמים פוגש... פוגש בחורים שהם רופאים, וזה אומרים, רבי, אתה זוכר אותי שהיית מורה שלי בפרס, ולימדת אותי להיות שוחט. הרבה מהפרסים שהיו תלמידים שם, היה בית ספר יהודי, והייתי מלמד שם. אז הוא אומר, אתה זוכר, לימדת אותנו לשחוט. איך לימדתי אותם לשחוט? אמרת להם, קניתי להם סכינים, הזמנו מהארץ סכינים, נתנו להם מתנה, היו יהודים עשירים שרצו לעשות. ולימדתי אותם לשחוט כשר, פשוט, פשוט מאוד, שכל יהודי יאכל בשר כשר. בבהמות היה בעיה גדולה. שחיטת הבהמות, שוחט הפרות היה יהודי כשר ומומחה, אבל שוחט הכבשים היה גרוע מאוד. גם הוא לא היה בודק סימן כנראה, שם אסלח. וזה, אתה לא יכול ללמד לשחוט כבשים, פרות, זה הרבה... אבל את העופות הצלחתי ללמד. מה שעליכם לעשות, מה שאפשר לתקל, לתקל. יש בגמרא דבר מאוד יפה, מסכת סוטה. זה כאש בנאורת, וזה אסור, מה ההבדל ביניהם? אתם כאלה לצחות היי מקמי היי. תמיד תשתדל לעשות שלא יהיה איסור חמור לכל הפחות. אם אתה לא יכול לתקן את הכל, תתקן מה שאתה יכול לתקן. אתם יודעים את הממרה המפורסמת של רבי ישראל מסלן. זאת אומרת, כשהייתי בן 20, רציתי לתקן את כל העולם. יודעים את הממרה הזאת? כשהייתי בן 20, רציתי את כל העולם. כשהגעתי לגיל 30, אמרתי לו, את ליטה אני אתקן. כשהגעתי לגיל 40, אמרתי, את העיר שלי אני אתקן. כשהגעתי לגיל 50, אמרתי, בית הכנסת שלי אני אתקן. כשהגעתי לגיל 60, את הבית, כשהגיל 70, אני אתקן את עצמי. הלוואי שאתקן את עצמי. אתם צריכים לדעת, כרבנים, מה שאפשר לתקן, תתקנו. אבל לא להיות, עם קהילה כזאת, אני לא רוצה להיות איתה. זה לא פתרון. לא בורחים מהמערכה, כמו שלצערנו הרב יש הרבה רבנים שהם עזבו את הקהילה, ואתם, למה עזבת? מה אני אגיד לך, איזה מין אנשים אמרצים ולא מבינים, הרבה רבנים הלכו להיות מורים, הלכו להיות עורכי דינים, אני מכיר, היו רבנים שהלכו להיות עורך דין, אומרים, לא יר, זה טוב מאוד, אני לא יר מרוויח יותר טוב, אנחנו באנו לעולם כדי לעזור לאנשים, בפרט אלה שבאו ללמוד, באו ללמוד רבנות. אני בטוח שכל אלה שלומדים פה בישיבה רבנות יכלו ללמוד רפואה, להיות רופאים, יכלו להיות לואייר, עורכי דין. אבל אני חושב שהמטרה לעזור לאנשים, באנו לעולם הזה כדי לתרום, להמשיך את המסורת של התורה, להמשיך את לקרב יהודים. לכן אסור לברוח מהמערכה. זה התחלה של ההנהגה. הרב אסור לו לברוח מהערכה. זה יכול להיות שיהיה קשה, המשכורות לא מספיק טובות, התנאים לא טובים, אבל צריך להמשיך ולהילחם. צריך להמשיך ולהילחם. ואחד היסודות הגדולות שיהיה לכם כרבנים, זה עם האנשים בעלי בתים שהם לא ראויים. ולא לעזור ולהגיד את להרים ידיים. לא, הם צריכים להיכנע. אבל לעשות את המלחמה, איך אומר הפסוק? בתחבולות תעשה איך המלחמה בחוכמה. לא להתחיל איתם ביד קשה, בלשון טובה, באווירה טובה, לקרב אותם. מה שראיתי הרבה זה עוזר, שרה מקרב את היהודים. למשל, להביא אותם בערבי שבתות. להזמין אותם לפעמים בליל שבת, לשיר איתם, להרגיש שהם חלק ממך. יש רבנים ששמו מחיצה בינם לבין הקהל, וזה טעות גדולה. מחיצה שאני דבר אחר, אתם דבר אחר. המשפחה שלי זה דבר אחר, וזה לא נכון. וכמובן שאתם צריכים למצוא קלות שהן גם יהיו מוכנות לזה. לקרב את היהודים, להביא אותם על השולחן, לשיר איתם, לשוחח איתם, להגיד להם דברים מעניינים, שמחים, להגיד להם מילי דבדיחות על מפעמים. הרב צריך להיות מעורה עם הקהל, לשחק איתם, לחשוב אותם. וגם העיקר החשוב, אני ראיתי בקהילה שלי עם הנוער, לשכוח מהזקנים האלה. הזקנים לא תוכלו לשלוט אותם. להתחיל לעבוד עם הדור הצעיר. וברוך השם, אני רואה את הפירות בקהילה שלנו היום, המניין היפה ביותר של הצעירים. המניין הגדול והיפה. ברוך השם, הם לבד בנו את עצמם, יש להם קוראים בתורה, יש להם מנהיגים, חזנים, הכל דורשים. תעבדו עם הדור הצעיר, תעזבו את הדור הזקן. אין מה לתקן בו. הם יעזבו לכם, הזקנים. אפשר לקבל מהם סיוע, אבל תעזבו אותם. אי אפשר לשנות אותם. הם תמיד חושבים שהם צודקים. הרב הזה מגיל הנכד שלי, הוא בא להגיד לי מה לעשות. ככה הם יגידו. אתם רבנים צעירים, הולכים לקהילה, אז אתם יושבים עם אדם מבוגר בין 80, 70, 80, וזה מגיל הנכד שלי. מה, הוא בא להגיד לי מה לעשות, מה לא לעשות, הוא בא להגיד אותי. מה? בוא אני אגיד לך, להילחם לא תצליח איתנו, בלשון טובה. כן, מה השאלה שלך? לא הבנתי.
הרב אומר שעדיף לשנות את הצעירים, אבל הסכנים
צריכים
לתת את הרשות,
שתטפל בה. כן, אתה צריך לקבל את הרשות, אתה צריך למנות, להיות פיקח, ולהכניס שבוועד, מה שקוראים זה בור, צריך להשתדל שיהיו אנשים שמבינים אותך, שאוהבים אותך. כדי שיהיה לך כוח שם למעלה. פעם אמר לי מישהו, באמריקה זה דמוקרטיה. מה זה דמוקרטיה? אומר, שאתה צריך להגיד את מה שאתה רוצה, אבל שאחרים יגידו את זה. אתה רוצה איזה משהו, לא אתה תגיד. אחרים יגידו שצריך את הדבר הזה. זה אומנות גדולה של רבנים. כן, מישהו אמר שיש לו שאלות. בבקשה, מה השאלות?
עוד לא
הגיע. טוב, נמשיך הלאה. כשהגעתי עכשיו, ברוך השם, לניו יורק, באנו לניו יורק, תקף ומיד אני כשהגעתי כאן לא הקמתי את המניין שלי עם הקהילה. מסכנים, הייתי בא לבית הכנסת, יש כמה מסכנים שם, רבים ביניהם, ותמיד הם צודקים, והם רוצים תמיד להיות החזנים, והם הדרשנים, אין מה לעשות איתם. תקף ומיד הקמתי לי מניין צעירי. על המקום, יום שדרכתי בקהילה, היה לי מניין, עד היום כל הצעירים כמו שהם יוסי קורן, ואלה תמיד זוכרים, תמיד הם אומרים שבאת, הקמת את זה. וביום הראשון אמרתי, אני לא שייך למניין הזה, אין לי שייך לזה. זה מניין שכבר, כמו שאומרים, עץ עקום, אי אפשר ליישר אותו, הוא עקום גדול, תעזוב אותו. תלך לשתילים, לך לצעירים. ואתם כרבנים, כשאתם מגיעים לקהילה, תקף ומיד תקימו מניין לצעירים. זה הדבר הראשון. אפילו קהילה קטנה. תעשו מניין בשבת, תעשו מניין בחולים, אתם יכולים. אבל עזבו את הזקנים של להריב איתם ולהתקוטט איתם, זה לא יעבור. לפעמים הם נותנים את הכסף, איך אומרים, בעל המאה בעל הדעה, הם נותנים את הכסף, הם עשירים והם תומכים, בסדר, תכבדו אותם, זה לא אומר חז ושלום לזלזל בהם, תשמעו את דבריהם, תקשיבו לדבריהם, אבל תעבדו כל הזמן עם הצעירים. עם הצעירים תמיד יש תקווה, הם באים חדשים יאכלה, כמו שאומרים, בדיון נקי, מה שאתם אומרים הם קולטים. וגם יש עוד דבר חשוב, הצעירים יש להם נטייה היום ליהדות, אני לא יודע אם אתם רואים בעולם, הרבה הרבה בעולם יש נטייה לחזרה בתשובה, נטייה גדולה. ברוך השם בארץ, אני נולדתי בארץ ואני זוכר שבשנת תפשין ת' שהיה הבחירות הראשונות, אני הייתי בן 9, אני זוכר את זה, כמה היה לכל הדתיים בכנסת, היו 120 חברי כנסת, הדתיים, אגודת ישראל ומזרחי, הכל הכל ביחד, אולי היה 17-16 חופשי כיפות, 20, זה לא היה 20. היום יותר מ-40 דתיים יש בכנסת, אפילו במפלגות הלא דתיות, למשל במפלגת הליכוד יש אישה אחת, חוטובלי, שהיא ממש חרדית, הולכת עם, עם, עם פאה נוכרית. יש שם יושב ראש הכנסת, אלדשטיין, הוא הולך עם כיפה כל הזמן. יש שינוי גדול מאוד במדינת ישראל, מה שאני זוכר. דרך אגב, אגיד לכם סיפור של הכנסת הראשונה, נבחרה המפלגה הכי קיצונית נגד הדת, זה היה מפ"ם, אנטי דתי. ונבחרה שם אישה שהיא הייתה לא פחות ולא יותר בת ביתו של רב שמעון שקוף, השם שלה יש, כן, הייתה אילן, אילן קראו לה,
אילן שקוף,
כן, חברות כנסת הראשונות הראשונות שהיו, הייתה חברת כנסת מטעם אלה, מטעם מפ"ם. אז היו מדברים איתה ששם, איך, מה הסיפור שלה, שהיא התייתמה מאוד מאמא שלה שהייתה קטנה, אולי בת 8 משהו כזה, והסבא גידר אותה, הסבא שמעון שקוף לקח אותה לביתו וגידר אותה, והיא יצאה בדרך שלא כמוהו, היא נהייתה חילונית והלכה לארץ ישראל, ולא פחות ולא יותר, היא הייתה עם השומר הצעיר, שזה היו חילונים גמורים, והיא הלכה לקיבוץ של שומר הצעיר, ובחרו בה מטעם הפעם חברת כנסת. אז היא הייתה אומרת, קיבלתי הרבה מסבא, את המידות הטובות, את הענווה, את אהבת הבריות, שזה קיבלתי מהסבא שלי, אפילו שהוא היה בדעה אחרת ממני, ויש מכתב ממנו, זה כדי שתקראו את זה, יש מכתב שהיא מתחתנת בקיבוץ עם אדם חילוני, איך הוא כותב לה, אני לא אמנתי שהוא כתב דברים כאלה. יש את המכתב, אתם יכולים למצוא את זה, מכתב שכתב רב שמעון שקוף לנכדה שלו משומר הצעיר. וזה מוסר גדול בשבילנו שלא לדחות ילד, אם הילד הוא לא דתי או הנכד לא דתי. לצערנו הרב, פעם ישבתי עם אישה אחת זקנה, והיא סיפרה לי ואומרת, בת מאה היא נפטרה, אומרת שאני באתי לארץ ישראל, אבא שלי עשה קריאה, הוא היה בליטה, היינו בליטה, ואבא שלי אמר, את לא עולה לארץ ישראל. אמרתי לו, אני כן עולה, מה עם החילונים את עולה? אמרה, אני עולה לארץ ישראל, עשה עליי קריאה. וכשבאתי מפולין, שהיינו בפולין, וכשחזרתי אחרי כמה שנים, לזמן קצר לבקר את האמא, קיבלה אותי, האבא לא קיבל אותי. רב שמעון שקוף, זה אתה קורא שזה לא הדרך, וכדאי שתקראו את המכתב הזה, אפילו תדפיסו ותחלקו לכולם. איך הוא כותב את זה לביטוח, אני אומר, בכיכר השבת תמצא את זה, את המכתב שכתב רב שמעון שקוף לנכדתו, חברת הכנסת שהייתה בסוף, חדה מטעם הפעם, לא פחות ולא יותר, הכי חילונים בארץ, היה סמל של אנטי דתיים, זה היה מפ"ם. והוא כותב, אני מקווה שתהיי מאושרת ויהיה לכם חיים טובים ותבני בית ברוח ישראל סבא, ברמז תמיד, ברוח ישראל סבא, זאת אומרת שתשמרי את המסורת, תזכרי. והיא ככה הייתה אומרת תמיד, שאני קיבלתי הרבה הרבה מסבא שלי שגדלתי אצלו. לצערנו הרב, היום יש מין תנועה כזאת של מלחמה כל הזמן עם החילונים, וזה לא נכון. ולא שיטה נכונה. לצערנו הרב הביאו את זה בעיקר מליטה, מליטה. כמו שסיפרתי לכם על האישה הזאת, שאמרה שאבא שלי קרא, עשה קריאה, שהלכתי לארץ ישראל. וזה לא שיטה נכונה. תלמדו מרב שמעון שקוף איך הוא כותב לנכדה שלו, שהייתה ממפ"ם, שזה הכי חילונים בארץ. מצאת את זה?
כן.
תקרא את המכתב.
במכתב מיום ראשון פרשת שמיני תפר צדיק דלת.
תפרש?
צדיק דלת.
צדיק דלת.
לברך הגאון רבי שמעון שקוף את נכדתו לנישואיה עם שלמה אילן.
שלמה אילן, זה היה בעלה שהיה גם חילונים, קיבוץ שומר הצעיר.
הנני גם אני למלא חפץ לב ולב כל אוהבכם להגיש עליכם ברכת אב זקן, לברך אתכם מקרב ולב, שתהיה אגודתכם שלמה, וכי שמו שלמה, כן ישפיע עליון.
ראיתם, תלמדו את זה, רבי שמעון שקוף היה גדול הראשי ישיבות, גרונדה, ישיבת גרונדה הייתה ישיבה מפורסמת. הוא היה ראש ישיבת גרונדה. היום הם ממשיכים, יש להם בקווינס, יש להם ישיבה. היה הרב אפסטיין, היה ממשיך את הישיבה הזאת. שערי תורה. אתם גרתם לידו, ליד הישיבה. זה ישיבת גרונדה קראו לה. הוא היה ראש הישיבה, הרב שמעון שקוף. הוא היה דרך אגב גם פה, ידעתם? הוא היה 6 חודשים ראש ישיבה פה.
הספרים שלו נמצא אצל את כל הספרים של הראשי ישיבות פה.
כן, הוא היה ראש ישיבה פה. סיפר לי, היה הרב קאס, הוא אומר, זוכרים אותו? כן, זוכרים, היה עליו השלום, היה יהודי זקן אחד. אתם הכרתם את הרב וייס. הרב וייס היה ראש ישיבה פה. נפטר לפני אולי שנתיים. לא הכרתם את הרב וייס, זקן, זקן היה בן 100. את הרב ינקלוביץ' הכרתם? כן, היה עוד אחד חבר, היה לו בשם הרב וייס. בטח החברים שלכם הכירו אותו. אז הרב וייס הוא היה זקן מאוד והיה מהדור הישר, כך לו בשביל קפוטה וכל זה. אז הוא אומר, כן, זוכרים אותו שהוא היה כאן ראש ישיבה. 6 חודשים הוא היה כאן ולחצו עליו החפץ חיים ורב חיים עוזר. אמרו לו, מה אתה הולך לאמריקה? צריכים אותך בפולין לישיבה, הישיבה מחכה לך. שכנעו אותו, הוא חזר לפולין והוא נפטר, הוא לא נהרג על ידי הנאצים. כמה זמן לפני שהנאצים שחטו את היהודים, הוא מת על מיטתו. אבל תמשיך את המכתב, תראו. כותב לנכדה שהיא שומר הצעיר, הכי רשעים, שאני מברך אותה, כן.
איך ישמו שלמה, כן ישפיע העליון על שלמה ופגע, שיהיו שלמים, בריאים, מקיימים.
בעלה קרא שלמה, שלמה, גם השם ישפיע עליו, שיהיה שלם.
לבנות בית בכרם, בכרם השם צבאות, וברכיו לתפארת. ודור ישרים מהם מבורך, וכאשר נחתתי פגע תחייה הביאה לי מנחת ביקורים מארץ הקדושה לשמחתני בנישואה, כן אזכה בחיי עוד לשמוח בנישואי יתר נכדי לראותם מוצלחים בחייהם ועושה דגל היהדות ברוך ישראל סבא כעתיית אוהבים מברכם.
שמעתם את השיטה של גדולי הדור? לא לדחות יהודי. זה היום בעיה גדולה. פעם סיפר לי יהודי אחד, אומר, יש לי בן רשע, נגרשתי אותו מהבית, הוא יקלקל את כל הילדים, אני לא רוצה לראות אותו. אמרת לו, אתה טועה. אתה צריך לדעת, היום בארץ, שמעתי מראש שיבה, אמר לי את זה, אין בית אשר אין שם מת. הוא אמר, כל ראשי הישיבות שאתם רואים, וכל הגדולים, כל בית יש להם אחד. היה פעם מישהו מלמד איתי, שהוא היה בנו של הרב שח, והוא אמר לי מכתבים, הוא היה לא חילוני, מזרחתי כזה, והבנים שלו הלכו לצבא. ושמעתי שפעם אחד הבנים הגיע לישיבה, בית הנכד, שהוא היה בצבא, קצין, והוא יצא לקראתו וקיבל אותו והביא אותו לישיבה. הקיצוניות הזאת שהם דוחים יהודים חילונים זה מאוד לא נכונה. זה מאוד מאוד טעות גדולה. זה מה זה עושה? שהוא יותר רשעים, שישנאו יותר את הדת. לא עושים שום דבר בזה, רק שנאה עוד לדת. אז אם אתם במקרה רבנים תלמדו את הקהל שלכם, שאם יש אין בית אשר אין שם מת, אין בית היום. כל בית כמעט של החרדים יש להם בן חילוני. אמר לי את זה ראש ישיבה, והרבה ראשי ישיבות בארץ הם לא יודעים מה לעשות, סבלנות. בדרך כלל היהודים התימנים למשל, אף פעם לא גירשו את הילד מהבית. זה היה שיטת ליטה. אם הילד חילוני צריך לנתק קשר איתו, בא לראי ובא למצא, לא להביא אותו לבית, זה לא שיטה נכונה. תלמדו, שמעון שקוף, זה מכתב מאוד מעניין. היה בכלל לא להתייחס אליה. כמו שאותו הזקנה סיפרה לי שאבא שלי עשה קריאה.
אפילו אם מתחתנת בגוי?
אפילו מה?
אפילו אם הילד מתחתן בגוי?
יש סיפור מעניין, שמעתי שהרב קצין, הבת שלו התחתנה עם גוי, אז הוא ניתק כל קשר איתה ועם הילדים שלה. לא, הוא לא רוצה לראות אותם. לפי דעתי, זה לא נכון, הילדים הם יהודים. האם הבת היא יהודיה? הם יהודים. כך מישהו סיפר לי את זה. אני חושב מי שיודע מזה, זה בטח הרב טיסון, בטח הוא יודע, מה שקשורנו בין הקהילה הסורית. כן, מה השאלה?
כבוד הרב דיבר, מתי שהגיע לארצות הברית, הוא הקים מניין לצעירים, נכון? אז יש כמה פה שהם הולכים להיות מחנכים בתיכונים, להיות מורים. הבעיה הגדולה בתיכון היום זה התפילה. איך כאילו לעורר את הרוח של התלמידים בשמונה בבוקר כדי שהם יהיו יותר מתייחסים לתפילה. אז מה הרב מציע לנו כמו שעשה הרב?
שאלה יפה, שאלה יפה דושה.
יש כמה פה שהולכים להיות מחנכים ומורים בבתי ספר בעוד שנתיים.
אני הייתי חושב לא לדחות קודם כל אף יהודי, אבל אם אתה יכול להקים שם שבני הישיבות הטובים יהיו מעורים עם הבינוניים, כמו שנקרא להם, שישפיעו עליהם, ואם לא, אם אין שום דרך ויש תפילה לא טובה, תעשה לך מניין של בני תורה.
יש תלמידים שבאמת,
למשל אם אתה יש לך בכיתה 50 או 60, תיקח אלה שהם באמת טובים, תעשה מניין בני תורה.
מה לעשות עם
השארטה? תעשה להם בקיצור, תעשה חזרה אחת, לא תעשה, את התפילה לפי ההלכה קלה, אבל לא לדחות, לא למשל תעשה להם את התפילה יותר קלה, לא צריכים לעשות חזרה, תעשו את זה אחד, לא צריכים לעשות, אפשר לדלג על הרבה דברים, למשל את התחנונים, לא צריכים להגיד חלק רע. למשל, אני פעם התפללתי עם אשכנזים וראיתי שבתענית ציבור הם אומרים אבינו מלכנו, רק אומרים, תמצא דרך לעשות משהו, שינוי קטן, אתה מבין? למשל את העניין של התחנון. יש, אפשר להקל בזה, שלא כל פעם להגיד תחנון, רק בשני וחמישי או משהו דומה. פעם התפללתי בקהילה של חסידים, זה היה עולה אחד, שם דופק על השולחן. גמרו את השמונה עשרה. היום השכרה שלהם היא מסתמה. למחרת, תראה. היום השכרה שלהם, כל יום היה... מוצא איזה סיבה לא להגיד את החנונים. יש ספר אחד שמביא כל האנשים הקדושים שנפטרו, כל יום נפטר איזה צדיק, איזה קדוש. שמעתי פעם דבר יפה, אהוב את הבריות ומקרבן לתורה, תיקח אותם, תעלה אותם לתורה. לא כתוב את התורה תקרב להם, אהוב את הבריות ותקרב את התורה להם, לא כתוב את התקרב, אלא מה כתוב? את האנשים תקרב לתורה. הווה אומר שאנחנו צריכים תמיד לדעת לא לוותר, כשאתה נמצא בית הכנסת, לא לוותר על ההלכה. מה שזה הלכה, הלכה. אבל מה, דבר שעל פי ההלכה יש לנו כאן רב גדול, הרב, תשאלו את הרב שייך בגאון עולם, אם זה טוב או לא טוב, יגיד לכם, אם הוא אומר כן, זה כן, אם הוא אומר לא, זה לא. הוא לא מחמיר ולא מקל, הוא אומר את התורה. אני חושב שזו הזדמנות, תמיד תקחו לכם, עשה לך רב, כשאתם נמצאים יוצאים לעולם, יום מיליות רבנים, תיקחו לכם רב שהוא באמת לא מחמיר, אבל הוא גדול בתורה, וירא שמיים, ותשאלו אותו.